אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, חבר הכנסת עודד פורר, שלום.
שלום רב.
נו?
נו, מה נו?
מה יהיה?
אני, התשובה נראיתי הטובה ביותר כרגע היא שיהיה יותר רע לפני שיהיה יותר טוב.
תסביר.
תראה, אנחנו נמצאים במצב מאוד לא פשוט במדינת ישראל. מעבר לרצון של הממשלה לחולל הפיכה משטרית וההתנהלות שלה שהיא באמת חסרת גבולות בכל תחום, אנחנו נמצאים באחד המשברים הכלכליים הגדולים שידענו. ואם אני אנסה לדמות את זה, אז הטיטניק הזאת מפליגה לעבר ההתנגשות בקרחון, ובממשלה עסוקים בלסדר את הכיסאות של הקונצרט. הציבור כבר לא יכול לעמוד יותר במחירים שהוא משלם כשהוא הולך לסופר, או לירקנייה, או לשוק. הציבור כבר נאנק תחת מחירי המשכנתא שלו עם הריביות העולות. המשבר הכלכלי כאן בענף ההייטק הוא חסר תקדים, ואתה שומע את שר האוצר מדבר, בלי שום קשר למציאות. אתה שומע את ראש הממשלה מספר לנו כמה הכל נפלא כאן, לא מחובר למציאות. לצד זה אתה רואה את המצב בביטחון האישי, אתה יודע, רק דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת סקר את הרבעון הראשון של השנה, עלייה של 100% בנרצחים במגזר הערבי, למעלה מ-60% עלייה במגזר היהודי, וכולם רוקדים על הסיפון, כמו שאומרים. לכן יהיה כאן עוד קצת יותר רע, אבל כשהממשלה הזאת תחלוף מהעולם, ולאחתי זה לא יקרה עוד הרבה זמן, יתחיל להיות כאן יותר טוב.
תראה, אתה אומר דברים מאוד חמורים. מה אתה אומר בעצם? שבגלל הממשלה, או בגלל חוסר הטיפול של הממשלה, יש יותר רציחות. אני רוצה להתמקד דווקא אחריך, יגיע אדם שהיה גם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, וגם קצין משטרה בכיר ביחה, פיני פישלר, והוא מטיל את האשמה, לאו דווקא על השר או על הממשלה. הוא אומר, המשטרה הזאת, אין לה כוח אדם, שזה חסר כבר שנים רבות, כולל בתקופה שאתם הייתם בקואליציה, והייתם הרבה זמן בקואליציה. הוא אומר, הרעיבו את המערכת, ועכשיו אתם מצפים ששוטרים יפעלו כאשר הם פועלים בחסר של 30-40%. פעם אחת. פעם שנייה, אתה אומר הכלכלה, ואני רוצה להפנות תשומת לבך למה שקורה בעולם. המצב בעולם לא טוב. הכלכלה נחלשת. במדינות מסוימות, גם בארצות הברית, זה ישר יוצא דרך איגרות החוב של הממשלה, דרך הדולר שכאן הוא מתחזק, בגלל שהמצב פה הוא חוששים. אבל המצב בעולם לא טוב, המצב הכלכלי. המלחמה באוקראינה, עליית מחירי התקור, כל הדברים האלה, ואתה היית שר במדינה, ואתה מכיר את זה טוב, זה לא רק במדינה, זה בכל העולם. אז למה להשליך את זה רק עלינו?
כי ההתמודדות של הממשלה עם כל מה שקורה, מובילה אותנו להיות במצב הרבה יותר גרוע, לעומת מדינה שהייתה יכולה להיות במצב של זינוק. אני אתחיל איתך דווקא מהכלכלה, מה שסיימת. אז המצב הכלכלי בעולם לא התחיל, הבעיה הכלכלית בעולם לא התחילה בממשלה הזאת, נכון? היא התחילה עוד בקדנציה הקודמת, כשהתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ודחפה את מדינה, את העולם כולו למשבר, יחד עם אינפלציה, בגלל כשיצאו מהקורונה, מה שנקרא, הרבה מאוד גורמים. ומדינת ישראל הייתה עם חצי מהאינפלציה בכל העולם המערבי. היינו מהכלכלות המובילות בעולם בתחום
נכון
הזה.
נכון מאוד.
כי הממשלה טיפלה בתחום, כי הממשלה פתחה את השוק, כי הממשלה עשתה תחרות, כי הממשלה עסקה יום-יום בכלכלה, בהתאם לפרמטרים המדידים בכלכלה. מה קרה עם הקמת הממשלה הזאת? תמונת המצב התהפכה. אנחנו כבר באינפלציה נמצאים קצת מעל המצב אפילו בארצות הברית, שהיינו חצי ממנה. הכלכלה הישראלית זוכה היום לקיתונות של איומים ואמירות קשות מכל מוסדות המטבע הבינלאומיים, בכל, אתה יודע, לא מדבר, לא פוליטיקאים. ארגון ה-OECD וקרן המטבע ונגיד בנק ישראל, כולם נותנים את סימני העזרה האלה, וכשאני מסתכל גם על הקטר של מדינת ישראל, ההייטק, אז תסתכל מה קרה למדד מניות הטכנולוגיה.
טוב, ההייטק בעולם הוא על הפנים.
תסתכל מה קרה,
זה לא כאן.
תסתכל מה קרה למדד מניות הטכנולוגיה בנאסד"ק, שהוא עלה בלמעלה מ-20% בחודשים האחרונים.
עלה הירידה מאוד גדולה במהלך תקופה של לפחות שנה.
וכאן,
אז הוא תיקן.
וכאן עלה בסך הכל ב-5%. אנחנו נמצאים, אנחנו אמורים להיות, היינו אמורים להיות עוד צמודים או אפילו מעל. אנחנו מפגרים, מה שנקרא, אנחנו רבע מאיפה שהיינו צריכים להיות.
הסיבה לפיתורים, הסיבה לפיתורים של עובדים בהייטק זה המדינה?
והסיבה לפיתורים של עובדים בהייטק והסיבה למשבר זה קודם כל העובדה שמדינת ישראל מרחיקה משקיעים ממדינת ישראל, שמפסיקים להשקיע במדינה בגלל חוסר הוודאות שבה, זה משתרשר מיד להייטק, ואחר כך בסוף זה גם יגיע לשווקים. כשפתאום מדינת ישראל הופכת להיות פחות אטרקטיבית בתחום הזה, המשקיעים, אגב, לא נעלמים. הם פשוט לוקחים את כספם ומשקיעים במקום אחר שהוא יותר בטוח. כשמסתכלים על הממשלה ואומרים, זאת ממשלה שעכשיו מפסיקה ללמד את הילדים מתמטיקה, אנגלית, מדעים ומחשב, ובעצם תתמרץ יותר אנשים שלא ללמד את ילדיהם את התחומים האלה, ויותר אנשים שלא ייצאו לעבודה, הולכים למקומות אחרים. זה הסיפור כולו בכלכלה. עכשיו, כשאתה מסתכל ברמת הביטחון, אתה יכול לראות את הגרפים. תראה את הגרף של הרציחות במגזר הערבי בשנת 2022, נמצא בירידה, ב-23 נמצא בעלייה. למה?
אתה מחבר את זה לכלכלה?
לא, אני לא מחבר את זה לכלכלה, אני מחבר את זה לניהול. למה? כי גם בתחום הזה הממשלה הזו לא מנהלת. תראה, אנחנו...
איך אתה יכול לנהל כאשר יוצאים רוצחים ספורדים ורוצח אח את אשתו, את בעלה, את כל אלה שקשורים אליה בגלל סכסוכים משפחתיים.
אל תפוך את השיפור הזה לסכסוכים משפחתיים.
לא, מה שקורה כרגע זה סכסוכים משפחתיים.
בחצי שנה האחרונה, תחת הממשלה הזאת במדינת ישראל, משתלם להיות עבריין. הממשלה עסוקה...
בזה אני לא חלוק עליך.
הממשלה עסוקה בכותרות ולא בעשייה.
תמיד היה משתלם להיות פה עבריין.
אנחנו בשנה שהממשלה שלנו כיהנה, התכנס מדי שבוע צוות, שולחן עגול של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, זה לא רק המשרד לביטחון פנים, זה גם משרד האוצר עם רשות המיסים והרשות לאכיפת עבירות בנייה.
אבל הנה, תראה, הוא הביא 6 מיליארד שקל תוספת.
אפילו לא מיליארד. יושבים לך אנשים בממשלה הזאת.
מה, משקרים אותנו?
או שהם משקרים, או שהם לא יודעים לקרוא את המספרים.
למד אותי.
בספר התקציב, לא מופיעים 9 מיליארד שקל.
כן, כי זה לא מופיע רק דרך ספר...
זה לא מופיע בשום מקום. תקשיב, זה לא מופיע בשום מקום. גם התוספת שאמרו לו שניתנה, גם היא תוספת מצחיקה. הרי יש דבר שנקרא טייס אוטומטי. מוסיפים את הסכום לפי עליית הגידול באוכלוסייה, מוסיפים לכל משרדי הממשלה. כשאתה מקזז את זה, הוא קיבל אולי תוספת של 200 מיליון שקלים
למשרד. הוא קיבל לשנה הזאת, תראה, אני קראתי את ספר התקציב, כי אני עושה שורי בית פה, שאתה יודע. תראה, ספר התקציב אומר, מיליארד שקל השנה. השנה עוד לא נגמרה, עד סוף השנה יהיה מיליארד שקל.
אז המיליארד הזה הוא לא אמיתי, זה מה שאני אומר.
אבל רגע, אתה תסביר לי למה הוא לא אמיתי. אבל מדובר על 6 מיליארד שקל לאורך תקופה. אז אתה אומר, הוא עוד לא קיבל. בטח הוא עוד לא קיבל. למה יש לנו עוד חצי שנה לפנינו?
הוא גם לא יקבל, כי גם השישה...
למה לא יקבל?
אני אסביר לך. קודם כל, המיליארד. המיליארד האלה הם לא מיליארד. כי כשאתה מוריד מהמיליארד את הגידול, הרי תקציב המשטרה צריך לגדול בכל מקרה. יש גידול באוכלוסייה, יש מה שנקרא אותו טייס אוטומטי שדיברתי.
זה מעבר לגידול.
כשאתה לוקח את... לא. זה לא מעבר לגידול. כשאתה לוקח את הטייס האוטומטי...
פחות זה מה שאני הבנתי.
את זה, לא. בסוף נשאר לך תוספת של בערך 200 מיליון שקלים השנה. כשאתה לוקח את השנה הבאה, אתה לא מגיע בוודאי שלא ל-6 מיליארד, ובוודאי שלא ל-9 מיליארד.
לתקופה של 5 שנים.
דיברו על זה שמביאים 9 מיליארד שקל למשטרה השנה. זה מה שסיפר לו. בן גביר...
הוא התחיל עם 9, הוא גמר ב-6.
הוא לא, גם לא ב-2. והסיפור הוא, גם איך אתה מגייס ואת מי אתה מגייס. גם אנחנו הבאנו למשטרה...
זאת הבעיה היותר גדולה.
אנחנו הבאנו למשטרה 1,500 תקנים.
כן, אתה יודע למה. כי העליתם את השכר לשוטרים.
ועלינו, אבל אני אסביר לך, מעבר לשכר יש גם את ההתייחסות. הממשלה הזאת מתייחסת לכל הפקידות הציבורית ולכל עובדי הציבור בזלזול. היום, לממשלת ישראל הם לא מצליחים לגייס אפילו מנכלים רציניים למשרדים, סמנכלים. אנשים לא רוצים ללכת למגזר הציבורי, למה? כי הם מיד הופכים להיות האשמים בהכל. הרי הממשלה הזאת היא לא אשמה בכלום. בהתחלה הם מאשימים אותי, אחר כך הם מאשימים את ליברמן, אחר כך הם מאשימים את מי? את המנכלים או הסמנכלים. יוקר מחיה יש בגלל כולם, חוץ מאשר שר הכלכלה הוא לא אחראי על זה. שר החקלאות לא אחראי על החקלאות, ושר הביטחון פנים לא אחראי על ביטחון פנים. הם אחראים רק על לתת את הכותרת בעיתון. שום דבר ממה שהם צריכים לעשות הם לא עושים, ובוודאי שגם אין אחריות. אז אף אחד מי ירצה ללכת לשרת בממשלה כזאת, ולכן אף אחד גם לא רוצה להתגייס לשם.
משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך לגבי הפרקליטות. המון ביקורת נשמעה על הפרקליטות מאז ומעולם. אני זוכר את מה שאמר ידידנו ליברמן, חבר כנסת ליברמן, השר לשעבר, מיררו את חייו במהלך של כמה?
17 שנה.
17 שנה. כן, אני אמרתי 15, אז תקנתי 17. 17 שנה.
אתה יודע, מי שממררים את חייו, הוא סופר את הימים האלה.
אתה צודק, אתה צודק. גם 15 וגם שנה זה מספיק. בגלל שהיו כשלים בחקירתו, בהגשת כתבי אישום שלא הוגשו בסוף, וכל מיני דברים שאתה רואה שיש כשל רציני בפרקליטות. אומר לך הממשלה הזאת, יושבים שם אנשים שתקועים שנים רבות, ואתה לא יכול להזיז אותם. ורוצים לעשות שינוי. 4 שנים, 5 שנים, אתה צריך לזוז, להתחלף, לשנות מישהו אחר. אתה מקבל את זה?
הלוואי שהממשלה הזאת הייתה באמת באה לעשות רפורמה משפטית, או איזשהו מהלך...
איזה רפורמה
בתוך,
צריך?
רגע, או איזשהו מהלך בתוך הפרקליטות.
אוקיי.
איפה ברפורמה שעליה הם נלחמו בכנסת, מופיע עניין הפרקליטות? על מה הם נלחמו? הם נלחמו על זה שהם יחסלו את ההפרדה בין הרשות השופטת לרשות המבצעת, ובעצם הם ימנו את השופטים איתם.
אבל
זה רק דיבורים. דוד, זאת הצעת חוק שמוכנה להצבעה בקריאת שנייה ושלישית, מרחק שעה אחת
זה כדי לאיים עליכם?
זה לא כדי לאיים.
זה כדי לאיים עליכם, תבואו איתנו להידברות.
לא, אם לא הייתה, אם לא הייתה מחאה ציבורית רחבה, החוק הזה היה עובר, והיית חי היום במדינה שבה הפוליטיקאים מרימים טלפון לשופט ואומרים לו, תקשיב, מחר הולך להופיע בפניך זה וזה.
בוא לא נעבור, יש לי עוד מלא דברים. לא, אני שואל, מה היית משנה בפרקליטות?
בפרקליטות יש לך שורה ארוכה של דברים, החל מלבצע את הדברים שגם כבר החלטות ממשלה שבוצעו.
החל מהגבלת כהונה?
קודם כל, הגבלת כהונה לא רק בפרקליטות.
לא רק בפרקליטות, כמובן.
כל השירות הציבורי, כל השירות הציבורי בתפקידים בכירים, לא בריא שאנשים יושבים יותר משתי קדנציות.
היה פעם שינוי.
עכשיו תראה, אני אתן לי להגיד לך עד כמה הממשלה הזאת חסרת יכולת לבצע משהו, כי החבר'ה האלה גם שלטו 12 שנה קודם. החלטה שהתקבלה, לדעתי, זאת היה בממשלת
אתכם.
אולמרט.
בקואליציה איתכם.
עוד בממשלת אולמרט. מי שאחראי על הנושא הזה זה ראש הממשלה שתמיד אחראי על נציבות שירות המדינה.
נכון.
לדעתי עוד ממשלת אולמרט קבעה שיועצים משפטיים למשרדי ממשלה ימונו לקדנציה של 7 שנים.
לא מדויק, זה היה בתקופה של... אני זוכר את זה. זה היה בעקבות מה שאני יכול לתת לך גם את הרקע, כי במקרה גם הייתי שם. זה היה בתקופה...
2009-2010, או 2008.
זה היה לפני זה.
לפני, עוד יותר.
זה היה לפני זה, ואני אגיד לך גם למה. כי היה המון כעס על היועצת המשפטית לממשלה, זה התחיל ממנה, דידי מסר לחמן, שאמרו, איך יכולה לשרת 20 שנה בה?
אני, בעניין הזה, אני אומר לך, לא סמנכ"ל במשרד ממשלתי, ולא יועץ משפטי, צריכים לשבת על תפקידם יותר מקדנציה 2, של עד 8 שנים. שם... נקבע 7 שנים קדנציה ליועץ משפטי.
נכון, זה היה בלתי מוגבל לפני זה, אתה זוכר.
קבעו 7 שנים. תבדוק כמה יועצים משפטיים מונו בממשלות נתניהו מאז 2009.
כמה?
שהיו צריכים להיות לכהונה קצובה של 7 שנים.
כמה?
וכמה מהם הוחלפו.
אני לא יודע, תגיד לי.
אז אני יכול להגיד לך שאת מספרם אתה צריך שתי ידיים כדי לספור את מספר היועצים שמונו וידעו שיהיה מונו לשבע שנים. ועכשיו, כמה מהם פרשו בגלל שהסתיימה הקדנציה?
לא יודע.
אפס. למה? כי הם טוענים שלא קבעו בנציבות שירות המדינה את הסדר הפנסיוני, הלחם פורשי, בקיצור בבלט.
ברור שימצאו איזה קשקוש.
בבלט, אבל זה בדיוק מה שממשלה צריכה לעשות. אתם, במקום להגיד לי שאתם מספרים על רפורמות, את מה שיש לכם ביד, אתם לא עושים. החבר'ה האלה לא יודעים לנהל, החבר'ה האלה לא יודעים להוביל מערכות, ולכן גם בסיפור הזה,
אבל איך אפשר להגיד דבר כזה? אתם הייתם בממשלה עם ראש הממשלה הנוכחי.
מה שאנחנו עשינו...
לא, אתם הייתם צעד חשוב מאוד. שר ביטחון, שר חוץ, הזכרנו את זה קודם.
בין היתר עזבנו...
אתה היית שר בכיר.
בין היתר עזבנו את הממשלה שכשהיינו עם נתניהו בממשלה, עזבנו כי הוא לא נתן לעבוד. כי בסוף הכל התנקז לזה שזה פועל על פי אינטרסים אישיים. אני חייב לומר לך שהממשלה האחרונה שכיהנה, זו הייתה ממשלה שראתה קודם כל את האזרחים, וקודם כל את האינטרס הציבורי, ואחר כך את האינטרס הפוליטי. שילמנו על זה גם מחיר, אני חושב שלא היינו צריכים לסיים את הקדנציה כל כך מהר, אבל כשאני לוקח את השנה שבה כיהנה הממשלה כממשלה נבחרת, זאת שנה שבכל תחום עשינו את מה שלא עשו 10 שנים לפנינו. לא הספקנו לעשות הכל, אבל מה שאני עשיתי בשנה אחת במשרד החקלאות, בתחום של פתיחת שוק לתחרות, ובתחום של הזנקת החקלאות למאה ה-21, לא נעשה 20 שנה קודם. מה שעשה אביגדור ליברמן במשרד האוצר, הוא קיבל את משרד האוצר עם גירעון של 10.5%, עם 10% אבטלה, והחזיר אותו עם 10 מיליארד שקל עודף, ואבטלה ששואפת לאפס.
אתה יודע מה אומרים לך על זה? שהייתה גביעת יתר בגלל כל ההייטק שפרח, והייתה גביעת יתר, רגע שנייה, והייתה גביעת יתר, כי חלק מהדברים האלה הם היו ממש לפני סוף השנה, גביעת היתר, אתה לא יכול להחשיב אותה בתוך 3-4 חודשים, שזה נכון היה, כי מיד אחרי זה, הגביית יתר הזאת ירדה בבת אחת, והכל התכזז.
עם הקמת הממשלה החדשה, המשק נכנס למשבר. את הציונים להתנהלות הכלכלית של הממשלה שלנו,
אבל רק של אביגדור ליברמן, אז מה זה קשור
אליה? אביגדור ליברמן נתנו לא עודד פורר וחברי ישראל ביתנו. נתן ארגון ה-OECD, נתנה קרן המטבע העולמית, נתנו גם ארגוני דירוג האשראי, שהיום ראש הממשלה מתחנן בפניהם, אל תורידו את דירוג האשראי, בזמננו הם חיזקו, מה שנקרא, נתנו לנו תחזיות חיוביות בדירוג האשראי. לכן, את הכלכלה זה דבר פשוט, אפשר לבחון אותו במספרים. וכן, הוא גם דבר שנובע מציפיות. הציפיות מהממשלה הזאת, אתה יכול לראות את זה בשווקים, אתה רואה את זה בשער הדולר שעולה. שער הדולר עולה, למה? כי הציפיות מהממשלה הם לא טובים. עכשיו, כולם חושבים שכנראה יגיעו לאיזושהי הסכמה שם בית הנשיא, אז אתה רואה את השער דולר קצת יורד. אחרי שהם יגלו מה תהיה ההסכמה, אתה תראה אותו הולך חזרה למעלה.
אבל שאלתי אותך קודם במשרדי, אם אתה חושב שיגיעו לאיזשהו הסדר, אמרת לי, אני חושב שכן.
אני חושב שיגיעו להסדר, וזה יהיה הסדר רע. אני חושב שלפיד וגנץ טעו כשנכנסו למסע ומתן בבית הנשיא. הם הגישו על מגע של כסף לנתניהו את היכולת להעביר תקציב.
לפיד פחות, גנץ יותר.
נכנסו שניהם, שניהם נכנסו יחד כדי לרקוד לצלילי החליל של נתניהו, והגישו לו על מגע של כסף
לתקציב המדינה. אז מה, לא צריך לשים, לעשות איזה, לא יודע, להקים איזושהי ועדה שתדבר.
היה צריך קודם כל להודיע, היה צריך קודם כל להודיע שגונזים את הרפורמה המשטרית.
מעכבים.
לא מעכבים.
לא, אבל זה מה הם אמרו.
אז אני אומר, לא מעכבים. כי דקה אחרי שאמרו שהם מעכבים, דקה אחרי, הם הניחו את הצעת החוק על שולחן הכנסת כדי להתקדם עוד צעד אחד לחקיקה. מה שמראה שאין שום כוונה, אין שום כוונה אמיתית לגנוז את המהפכה המשטרית הזאת. והיה צריך להיכנס למסע ומתן, לא על איך אנחנו משרתים את האינטרסים של נתניהו, דרי וסמוטריץ', אלא איך אנחנו מביאים חוקה לישראל, איך אנחנו יוצרים שוויון בנטל ופותרים סוף סוף גם את הבעיה של גיוס לכולם, ואיך אנחנו דואגים שכל ילד במדינת ישראל תהיה לו הזדמנות שווה להתפרנס. לא יכול להיות שאנחנו חיים במדינה שבה מונעים מעשרות אלפי ילדים, אנחנו מונעים מהם את היכולת ללמוד מתמטיקה, אנגלית, מדעים ומחשבים. זאת מציאות שאפשר להשלים איתה.
תראה, אבל אתה יודע, אמא, אני לא יכול להשלים, ואני בטוח שגם אתה, מודיעים על עצירת חקיקה. מדברים, בבית הנשיא יושבים ומדברים. אחד הדברים שהכי מפריע גם לכם, גם להרבה מאוד אנשים, בעיקר מהמוחים, זה חקיקה בנושאים משפטיים. זה הרי הליבה של כל הכעס והזעם. עוצרים את החקיקה, והנה גלעד קריב מגיש הצעת חוק שמדברת בדיוק על אותם נושאים שכרגע מדברים בבית הנשיא. ואז קם יריב לוין ואומר לו, איך אתם עושים את מה שאתם דורשים לעצור, ואתם מגישים הצעת חוק שבדיוק מדברת על הנושאים האלה שאתם רוצים להידבר עליהם? תשובה.
קודם כל, היכולת של האופוזיציה לקדם חקיקה פשוט לא קיימת ללא הקואליציה. מי שצריך
אבל
לעצור...
אבל למה להכניס... אתה צודק. אמרת הדבר הכי חכם, הם לא יכולים. אבל
השני,
למה לעשות הרגע. את זה כשאתם
השני.
מדברים? זה לא דו פרצופיות?
ממש לא, כי הדבר השני הוא מאוד בסיסי. ביום שבו הודיע נתניהו שהוא עוצר את החקיקה, עוצר, כן? אני חוזר ואומר שהמאזינים...
אתה תגיד לי שעברה בקריאה הראשונה הצעת חוק.
יום אחרי שהוא אומר שהוא עוצר, הוא התקדם, לא קריאה ראשונה, הוא התקדם עוד צעד קדימה, והניח את החוק אחרי שהוא מוכן לקריאה שנייה ושלישית, על שולחן הכנסת.
לא, ודת שרים, ודת שרים עבר ואחר כך.
על שולחן הכנסת. לכן, אני לא מקבל את התזה הזו. עכשיו אני חושב...
אבל למה להתקוטט? למה לעשות את זה?
אנחנו לא מתקוטטים.
למה אתם לא עשיתם את זה?
אנחנו לא מתקוטטים.
כי אתם מבינים שאולי אפשר להגיע, אבל יש כאלה שאומרים, בוא נעשה פה עוד בלגן.
אנחנו לא מתקוטטים. אנחנו חושבים שמדינת ישראל נמצאת במשבר אחד הגדולים שהיא ידעה ברמה החוקתית. ואם רוצים לפתור את המשבר הזה, לא פותרים אותו בזה שמשרתים את נתניהו ודרי וסמוטריץ' להשלים את הרעיונות שלהם בשיטת הסלמי, אלא פותרים את זה בזה שמתיישבים ואומרים, אחרי 75 שנה, בואו ננצל את המשבר הזה כדי שמדינת ישראל תכונן חוקה. תראה, בדרך כלל מדינות מכוננות חוקה
על בסיס חוקי יסוד.
לא, הן מכוננות חוקה כשהם מקימים מדינה. יש הכרזת עצמאות ויש כינון חוקה.
אבל אי אפשר, אתה יודע.
כאן עברנו פה... אי אפשר היה.
אי אפשר היה.
אבל עברנו 75 שנה. הגענו למשבר עצום כי אין לנו חוקה. כי אם הייתה לנו חוקה, היא הייתה שומרת על הפרדת
הרשויות.
אז בואו נשב ונדבר על זה. אז על מה אתם מדברים? על ביטול עילת סבירות כדי שנתניהו יוכל למנות את אריה דרי ונפתור לו את הבעיה המשפטית? הרי זה מה שיצא בסוף מבית הנשיא.
אבל אתם לא יכולים אפילו לכונן חוקי יסוד.
זה מה שיצא מבית הנשיא.
שעליהם צריכה להיות בנויה חוקה. גם לשם אתם לא יכולים להגיע.
אבל מבית הנשיא, תראה, הם מדברים על איזה פשרה הם יגידו שהגענו לפשרה וכולם ימחאו כפיים והיונים הלבנות יעופו באוויר. מה, שהם יוכלו למנות את אריה דרעי לשר, זאת הפשרה. זה הפתרון. עזוב,
זה בית המשפט העליון כבר היה צריך להכריע בזה.
אני מדבר איתך על עילת סבירות במינויים. זה אומר שנתניהו יוכל למנות את דרעי לשר, הוא יוכל למנות את יוסי שלי, מנכ"ל משרדו ליושב ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמו שהוא רצה. הרי למה הוא רצה למנות אותו ליושב ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה? לא כי הוא סטטיסטיקאי, אלא כי כשאתה... זה מה שעושים בכל דיקטטורה. אתה רוצה כשליט לשלוט בנתונים. אתה תספר שהאינפלציה נמוכה. אז אתה תספר את זה לאזרחים.
הוא לא יכול לספר דבר כזה.
כשיש לשכה מרכזית לסטטיסטיקה,
אתה צודק,
ואתה הופך אותה מגוף עצמאי לגוף נשלט,
אבל יש גופים של הבנקים, ויש 101 גופים שיכולים לבדוק את האמיתות, ואז
שכרה
ניצא בהפסדם.
את המחיר שאתה משלם הוא מחיר הבינלאומי, כמו עכשיו. בכל העולם, כל הכלכלנים הבכירים אומרים לממשלה הזאת, אתם מטורפים, אתם מנהלים כלכלה מסוכנת, ומספרים לך בממשלה שהכל נהדר, נחזור לטיטניק. אנחנו מנגנים על התזמורת כשאנחנו מפליגים לקרחון.
בימים הקרובים יצטרכו להחליט לגבי מינוי אנשים לוועדה שצריכה לקבוע מי יהיו השופטים. אז אני שואל אותך, נראה, תקן אותי אם אני טועה, שככל הנראה נתניהו יסכים למינוי קואליציה ואופוזיציה במספר זהה. מקובל?
מה, בשופטים אתה מתכוון או בוועדה?
בוועדה למינוי
שופטים. לא, בוועדה למינוי שופטים תמיד היה נוהג שחבר כנסת אחד מהקואליציה, חבר כנסת אחד מהאופוזיציה. כך היה הנוהג, אנחנו מצפים שכך גם נהיה.
לא, זה הוא כנראה יסכים לזה.
אני גם רוצה להגיד שאני שמח שהאופוזיציה הצליחה להתכנס סביב מועמד אחד. זה הייתה טעות אם היינו משרתים את הקואליציה במועמדים אחרים. לשמחתי הקואליציה הזאת...
באופן מובנה, אתה יודע שבאופן...
לא, רגע, לשמחתי הקואליציה הזאת עוד כל כך מורכבת שהם עדיין לא הצליחו להסכים על המועמד הקואליציוני שלהם.
והאופוזיציה לא פחות.
אנחנו לפחות הצלחנו.
כן, בוא, עם כיפופי ידיים. אבל, אתה יודע שבאופן מובנה, יש למערכת שכולל את השופטים עודף בכוח על פני הממשלה.
לא נכון.
כן, נכון.
פשוט לא נכון.
אני אגיד לך למה נכון? טוב, תסבירי לי למה אני, לא
אני,
נכון.
תראה,
אני אסביר למה
מה
נכון.
מה שאתה אומר היה נכון עד 2008. ב-2008 שינו
אתה צודק.
את החוק.
אבל עדיין
מצב,
יש...
יצרו מצב שבו חייבים קואליציה, מה שנקרא, לייצר
אתה מדבר
רוב
בגלל,
בתוך הוועדה למינוי שופטים.
בגלל הווטו. בגלל הווטו של שר המשפטים.
לא רק בגלל הווטו של שר המשפטים.
אז בגלל
תראה,
מה?
הייתה שרת משפטים שיצרה לעצמה
קואליציה. שקט.
כן, וידע, אני צריכה להגיע להסכמות גם עם לשכת עורכי הדין. גם עם
האופוזיציה. הנה, הגעת לנקודה.
גם עם...
הגעת לנקודה.
שנייה.
לשכת עורכי הדין.
לא, הם לא, ממש לא הנקודה.
בטח שם הנקודה.
הם לא הנקודה.
אתה ראית ששופט, מישהו ילך נגדו מלשכת עורכי הדין?
בוודאי. עובדה שזה מה שהיה.
היה.
עובדה שהצליחו. בסוף, תראה.
היו הצליחו כי היה לה את השכל.
הסיפור הוא לא לשכת עורכי הדין.
היה לה את השכל לקחת את כולם לחדר ולהגיע להסכמות, ולכן הגיעו גם מלשכת עורכי הדין.
דוד.
אבל לשכת עורכי הדין באופן מובנה מצביעה עם השופטים.
ממש לא.
בטח.
ממש לא, ועובדה שלא תמיד זה היה. ואני אגיד לך יותר מזה.
אבל ברוב המקרים זה היה.
הם ממש לא הסיפור. בעיניי הסיפור הוא אחד. האם יש מישהו שיש לו רוב מוחלט בוועדה למינוי שופטים? בוודאי אם יש ממשלה שהיא זאת שממנה את השופטים באופן מוחלט.
טוב, זה לא יקרה כבר, אתה יודע.
אני לא... כרגע, על שולחן הכנסת, מונחת הצעת חוק מרחק הצבעה של שעה אחת, שעושה את זה.
אבל זה לא יקרה,
נו. אז אתה אומר לי, זה לא יקרה. מי ערב לי?
עודד.
אתה ערב לי? מי ערב לי?
אני לא ערב לשום דבר.
יפה, אף אחד לא ערב.
אני בפוליטיקה לא ערב לכלום.
לפחות זאת הכוונה המוצהרת של סיעות הקואליציה. זאת כוונתם. ולכן אני אומר, ככל שתייצר ועדה למינוי שופטים, שהיא בלתי תלויה, והיא כזאת שאף אחד לא מייצר שופט שחייב לו, מבחינתי, זאת המטרה. אני רוצה שופטים עצמאים.
ליברמן הוא אדם מאוד חכם. אני, יוד ואני, יש לי את הכבוד גם להכיר אותו, אני אומר לך, הוא צופה כמה צדים קדימה. אבל יכול להיות שהוא לא יצפה את ההבנות, ויכול להיות שאז הוא יהיה בבעיה ש... אתה יודע, הוא לא צפה אותה, ואתם כן מגיעים להסכם, הקואליציה והאופוזיציה, אוקיי, ומה אז? תצטרפו לממשלה?
אין שום סיכוי שנצטרף לממשלה
למה?
הזאת. כי הממשלה הזאת זאת ממשלה לשום
לא,
מקום.
לא, אבל יגיעו להסכמים. ממשלה. לאיזשהו הסדר,
אבל
סיכום.
השאלה היא, אני חוזר ואומר, תקשיב דוד, הסיפור הוא לא ההסדר והקוניוקטורות הפוליטיות. הסיפור הוא מדינת ישראל.
הסיפור הוא שליברמן לא מעוניין לשבת עם נתניהו, זה ברור.
תראה, נתניהו מייצג היום אג'נדה מסוימת. אג'נדה שאומרת המדינה זה אני, התפקיד של האזרחים הוא לשרת את הממשלה. אנחנו חושבים אחרת, אנחנו חושבים שהתפקיד של הממשלה זה לשרת את האזרחים. ולכן, כשאנחנו מדברים על הסדר, מה מדינת ישראל צריכה, אני לא מסתכל על מחר בבוקר, ואני לא מסתכל על הקיץ הקרוב. אני מסתכל 10 ו-15 שנים קדימה. בוא ותסביר לי איך מדינת ישראל תוכל לחיות כאן, שהיום עם 50% מהילדים שנכנסים לכיתה א', לומדים בחינוך החרדי, והם לא ילמדו מתמטיקה, אנגלית ומדעים, מה יקרה בעוד 12 שנה כשהם יהיו בני 18? מה יקרה מי יתגייס לצבא? איזה צבא יהיה לנו כאן? אלה השאלות שצריך לעסוק בהן. לא בכל מיני קוניוקטורות פוליטיות.
אתה יודע מה שאמר לי...
כשהם הולכים לסגור ולאפשר לממשלה הרעה הזאת, להמשיך ולהתקדם כדי לממן במיליארדי שקלים את זה שאנשים לא יצאו לעבודה, את זה שאנשים לא ילמדו כאן לימודים בסיסיים של מתמטיקה, אנגלית ומדעים, הם דנים את מדינת ישראל לעוני, לכישלון ולכישלון כלכלי, שאגב, גם פוגע בביטחון שלנו. ועוד לא נגעתי בזה, שאני שואל אותך, מי ילך לצבא לשרת? מה, רק אני והילדים שלי, רק אתה והילדים שלך, ילכו לצבא? מה יקרה כאן בעוד 20 שנה?
אחד הקצינים הבכירים אמר, במדינת תל אביב מתגייסים פחות מאשר בקרב החרדים. שמעת את זה?
לא שמעתי את זה.
אז אני אומר לך שהוא אמר את זה.
בסדר, אני, הנתונים בדיוק, אם אני אסתכל ותבחן.
לא, ואני אגיד לך
כמה משרתים, כמה משרתים.
לא, ואני אגיד לך משהו, עוד אמר, וזה אמר הרמטכ"ל, אמר, אנחנו בהידברות, לא הרמטכ"ל הזה, הרמטכ"ל הקודם, וגם מי שהיה לפניו, אמר, אנחנו היום בהידברות, מגיעים למספרים אחרים לגמרי, מה שהיה לפני הרבה שנים, הרבה יותר אנשים מתגייסים ליחידות, שהן יחידות של סייבר בעיקר, ויחידות אחרות שהם יכולים...
מקרב מי? מה זאת אומרת?
מקרב החרדים.
המספרים הם בדיוק הפוכים. אני לצערי, כן, אני
שמח לראות... אמר, אני לא בדקתי את המספרים.
אפשר לבדוק אותם, הדברים מפורסמים. אגב, אני שמח לראות שיש את הנחל החרדי, ויש יחידות נוספות, ויש קבוצה, ואני אומר לך שחייל מהחברה החרדית שיוצא לשרת בצהל, צריך לקבל ולקבל הרבה יותר גם, כי הוא חוזר לחברה שהרבה פעמים מוקיעה אותו. יש כאלה שחוזרים למקומות שלא נותנים להם לעלות לתורה בשבת, או שהם צריכים לפשוט את המדים. זה רחמנה ליצלן, אתה יודע, הוא צריך לפשוט את המדים לפני שהוא נכנס לבני ברק, חס וחלילה כחייל. ואני אומר לך, הפוך, הצבא הוא היכולת שלנו להמשיך להתקיים כאן עם צבא עם. דווקא אותה תל אביב, שאני לא גר בתל אביב, אני אין לי שום בעיה, אבל בסוף תל אביב היא זאת ששולחת גם ליחידות הקרביות, גם באחוזי גיוס לצהל,
כולם
גם
שולחים, ליחידות, אבל...
במספרים...
מדובר על מספר המשתמטים, לא מספר... לך,
במספרים הגבוהים ביותר.
שמע, זאת לא אמירה שלי. אני מדבר איתך על מספר המשתמטים.
במדינת ישראל צריך לקבוע...
לא מספר המתגייסים כל כך כמו מספרם של המשתמטים מקרב... התל אביבים.
במדינת,
ואגב, זה לא אני אמרתי, אני לא, לא בדקתי.
במדינת ישראל, במדינת ישראל צריך לקבוע דבר מאוד פשוט. אותי לא מעניין אם אתה חרדי, דתי, חילוני, נוצרי, מוסלמי או דרוזי, זה ממש לא משנה. אם אתה אזרח ישראלי, בגיל 18 אתה תלך לשרת שירות צבאי, לאומי או אזרחי. ואם לא תעשה את זה, אם לא תעשה את זה,
אתה לא חלוק. אם לא תעשה, אני לא חלוק איתך.
אם לא תעשה את זה, צריך לתת סנקציות, לא תוכל להוציא רישיון נהיגה. לא תוכל לקבל דרכון.
טוב, זה לא יעבור בגץ הדברים האלה, אבל...
לא תוכל, למה זה לא יעבור בגץ?
לא יעבור בגץ.
מה, יעבור בגץ שהבת שלי תלך לצבא והבנות שלהם לא? זה עובר בגץ. לכן אני אומר לך, גם במובן של בגץ, אגב, עוד מסוכה שהממשלה הזאת יצטרך לעבור בקרוב, על חוק הגיוס. גם כאן, הם רוצים להכשיר את ההשתמטות.
אנחנו יודעים כבר מה בית המשפט אמר, הוא כפה עליהם, אם לא זה הממשיכה, אבל בוא נמשיך הלאה. אתה יוזם הצעת חוק, איסור פגיעה ביבוא מקביל, זה יהיה משהו לא חוקי. אבל זה קורה כל הזמן, גם בתקופה שלכם. פתחו את היבוא המקביל, אבל תדע מה עשו בעלי ההון. אימו על החברות, לא נקנה ממכם, אם אתם לא תעצרו את היבוא המקביל. והכל נעצר, או חלק נעצר.
חלק מזה, יש פה כמה דברים שצריך לעשות בתחום הזה.
אתה גם מכיר את זה מתקופתך כשר.
אני מכיר את זה מתקופתי כשר, אני מכיר את זה מדברים שעשינו, אני מכיר את זה מדברים שלא הספקנו לעשות. אתה יודע, למשל, הצעת חוק שהגשנו בכנסת, הגיש אותה, אם אני זוכר נכון, חבר הכנסת קושניר, אז כיושב ראש ועדת כספים, כדי לאפשר מקום במדפים, בסופרים, דווקא למוצרים שמגיעים מייבוא.
אתה מגיע את הפטנטים שלהם, לוקחים את המוצרים האחרים.
נכון, מסתירים אותם.
ושמים אותם למעלה שאי אפשר להגיע.
אז גם את זה לשנות בחקיקה. אגב, בהתאם להמלצות של ועדת טרכטנברג.
ולי שיש הצעת חוק כזאת עכשיו.
זה, תבין, זה המלצה של ועדת טרכטנברג שנתניהו הקים ב-2011 או 2012. אנחנו נמצאים היום ב-2023, סוף סוף, אחרי שהוא הגיש תקציב נתניהו, אחרי שהוא העביר חוק הסדרי, הוא מספר לנו שהוא מקים ועדה למלחמה ביוקר המחיה. הרי אנחנו יודעים מה צריך לעשות. צריך להילחם במונופולים.
עברתם עכשיו הצעת חוק ביחד, קואליציה אופוזיציה.
יש הצעות חוק שעברו, אני לא יודע לאיזה אתה מתכוון, אבל הצעת החוק הזו שעליה דיברת, למשל, דומה לה, הייתה בתוך חוק ההסדרים, ואפה ממנו החוצה. אפה ממנו. ובמקום לנצל טוב, את חוק ההסדרים...
חוק ההסדרים זה הסדרים, חוק שהיה ראוי שיעבור מן העולם מזמן.
אבל הוא, דווקא הוא המקום שבו אתה נלחם ביוקר המחיה. כי הוא מאפשר לך לעשות בהליך מהיר חקיקה...
בלי לעשות...
חקיקה שהיא קריטית. עכשיו תראה את האבסורד, מדינת ישראל. אתה היום על פירות וירקות, מתוצרת הארץ, תשלם בחול יותר מה שתשלם בישראל. למה?
כן,
כי שם אנחנו... יש להם תחרות.
תגיד, מה דעתך על הרעיון של ברקת, שר כלכלה, שהוא רוצה לחשוף נתונים ולהראות כמה אותן חברות קונגלומרטים מרוויחים, ואיך הם מעלים את המחירים בצורה לא פרופורציונלית, פעם אחת, ופעם שנייה, מה שצריך אולי לעשות, אני זורם איתך, בנושא של הבנקים, תראה, הריבית הבסיסית שהבנקים מקבלים מהמדינה 2%. העלייה נגיד 0.5%. הם עלים ב3-4%. איפה ההיגיון? למה החוצפה הזאת של בנק ישראל שלא עומד או יושב עליהם וקובע מה האחוז הריבית שהבנקים יכולים להרוויח מהאזרחים?
תראה. הכלל הבסיסי...
אגב, אתה יודע כמה הריבית שלוקחים היום באוברדרפט? עד כמה היא מגיעה?
זה תלוי אצל מי, אבל זה יכול
להגיע גם... זה תלוי אצל מי, כן.
זה יכול גם להגיע למעלה מ-16, 17 ו-18.
מדויק מאוד.
לצערי...
שערוריה?
שערוריה, כי במדינת ישראל אין תחרות. אין תחרות בעולם הבנקאי. הרגולציה כאן הורגת את כולם. הבנקים הרבה פעמים מקפידים שתהיה עוד ועוד רגולציה, כי הם יודעים שזה המחסום מפני התחרות כנגדם, וזה נכון גם מול...
הבנקים מתנהלים בצורה ברוטלית.
זה נכון
סוגרים,
גם מול...
אתה,
נכון.
יודע, אתה יודע מה מכיס אותי? אני בטוח זה גם מכיס אותך. לפני כמה ימים קראתי שהבנקים מתכוננים לא לאפשר יותר, אלא באמצעות האתר באינטרנט לעשות פעולות כאלה ואחרות. אז מגיע אדם בין, אני לא יודע, 80 או 70, שאומר, אבל אני אין לי אינטרנט, אני לא מבין בזה. סגרו להם את הסניפים, העלו את מחירי השימוש בכסף, ומה עושים אותם מיליונים שלא יודעים להשתמש, שהם לא מבינים בכל אותם דברים שהבנק דורש מהם? סגרת להם את הבנקים, העלית להם את הריבית. הבנקים עושים פה מה שהם רוצים.
רוצים, אבל חלק מהעניין זה בגלל שהמדינה שומרת עליהם ולא מאפשרת לבנקים חדשים.
אבל איזה אינטרס יש להם, מה?
לא מאפשרים לבנקים, תראה, הם מעסיקים לוביסטים, והם מסתובבים במסדרונות הממשלה והכנסת, ולצערי ההשפעה שלהם פה, אני אומר את זה מהצד השני, אני מוכן במובן הזה לפתוח ולהוריד כמה שיותר רגולציה. אבל הממשלה כל פעם שמה עוד ועוד רגולציה, לא רק על בנקים, גם עסקים. אתה רוצה לפתוח עסק חדש בתחום מסוים, אתה רוצה להיכנס לתחום מסוים.
אתה יודע כמה מסעדות נסגרו השנה, כמה עסקים
בלתי אפשרי.
לא יכולים להחזיק ממד עם הריביות האלה?
חלק זה הריבית ונושא המימון, אבל חלק השני הוא הרגולציה.
גם?
אתה תנסה היום לפתוח איזשהו עסק, ותראה על כמה מקומות אתה צריך לעבור. דווקא פה הממשלה שלנו עשתה מהפכה בתחום הזה.
פה יש כאן המון בירוקרטיה גם. לך תחפש רישיון לעסק, תראה מה יעשו לך עד שתקבל.
הממשלה שלנו עשתה מהפכה בתחום הזה מבחינת הרישוי עסקים. עם איחוד טבלאות בעצם, ואתה לא צריך לעבור את כל המקומות כדי להוציא את רישיון עסק, אבל זה לא מספיק. אי אפשר לעשות הכל.
כל כך ממה לדבר איתך.
ביום אחד.
נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, עודד פורר, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.